ערב טוב לכל המאזינים, אנחנו שוב בתוכנית האמנתי כי הדבר. אני דניאל אסור, מאחורי המיקרופון, הטכנאי שמעון שני. אנחנו שוב בתוכנית האמנתי כי הדבר, והפעם רציתי לדבר על הניסיונות של אחרית הימים, הניסיונות שכולנו עוברים אותם עם כל הקשיים והסבל, ומחכים ומצפים ושואלים את עצמנו כיצד ואיך תופיע סוף סוף הגאולה. האם עולם נוהג כמנהגו ופתאום בא המשיח, או שמה לא, מה פתאום, ישנם מהלכים, מלחמות, ועוד כהנה וכהנה דברים שרצינו לדבר עליהם. חוקי מדינה, האמת, המוסר. במשך ההיסטוריה כולה דבק עם ישראל בכללו, במורשתו ובאמונתו. דווקא בימינו, לקראת אחרית הימים, מתהווה תהליך מעניין. מצד אחד אנו רואים את תהליך החזרה לשורשים, והמון תנועות תשובה, צוהר, ערכים, הידברות, בראשית, דרכי אבות. איך אומרים חז"ל? גאולתם של ישראל תלויה בתשובה. מובטחים ישראל שיעשו תשובה בסוף גלותו, אומר הרמב״ם. אין הדבר תלוי אלא בתשובה, הגאולה. ואט אט אנחנו רואים עוד ועוד תנועות תשובה. הנושא של השיבה מתפתח היום בעם ישראל, בהמוניו, ברוך השם. אך מצד שני, ישנו גם תהליך קיצוני של התרחקות, של אולי הקצנה, כל מיני תנועות חופש למיניהם, וכל מיני ירידה מהארץ או התבוללות. בקצה אחד ניצבים שומרי התורה הנזרים בקלה כבחמורה, ומנגדם בצידו השני של המתרס, לוחמים יהודים בעקרונות היסודיים של התורה, ומנסים אולי לכפור ביהדות, או לפחות לא למנוע את השתלטותה או התפשטותה בקרב הציבור בישראל. בתקופתנו, תקופת עקבות המשיח, התקופה הזו מתוארת בחז"ל כתקופה שלא תהיה קלה. חז"ל מסבירים כי התקופה שטרם ביאת הגואל תהיה תקופה של בירור וצירוף בין אלו המחזיקים באמונה לבין אלה שיבחרו לנטוש אותה. הנביא דניאל מתנבא על אותם הימים ואומר, כסתומים וחתומים הדברים עד עת קץ. התבררו והתלבנו והצטרפו רבים, והרשיעו רשעים, ולא יבינו כל רשעים, והמשכילים יבינו. אשרי המחכה ויגיע לימים 1335. כך כותב דניאל י"ב, וגם בדניאל ט', פסוק י"ב. הנביא זכריה גם הוא כותב, וצרפתים כי צרוף את הכסף, ובחנתים כבחון את הזהב. הוא יקרא בשמי ואני אענה אותו. אמרתי עמי הוא, והוא יאמר, השם אלוקי. זכריה י' ג'. ובכן, במה הדברים אמורים? דברי הרב היה גאון נראה שהזיקוך המדובר, מהו הזיקוך הזה? הזיקוך יהיה על ענייני אמת ועל ענייני אמונה. וכל דבריו, מפני מה תינתן הרשות לארמילוס, כשהוא נחשב לגוג, להרוג את משיח בן יוסף. ציטטה מדברי רב היי גאון בתשובת הישועה, כדי לשבור לב החולקים בישראל, ואין להם אמונה, קטנה האמונה שבישראל, ויאמרו, זה האיש אשר אנו מקווים לו, וכבר בא ונהרג. זה יהיה סילוף האמונה, ולא נשאר להם עוד ישועה, ויצאו מברית ישראל, הם יסברו שהסילוף הוא אמת, ועליהם הוא אומר בעמוס ט', פסוק י', בחרב ימותו כל חוטאי עמי, האומרים לא תגיש ותקדים בעדנו הרע. נמצאו אלה אשר יישארו בירושלים, יצרפו ויזדקחו. את הדברים מרחיב הרמב״ם באיגרת תימן. הוא כותב, כי בהאריך לנו הימים בגלותינו, ובבוא הצרות עלינו, יצאו רבים מן הדת, וקצתם לא יתחדש להם ספק, ולא תתבלבל סברתם. כן, קצתם, וישארתי בקרבך עם אני ודל, וחסו בשם השם, הם לא התבלבלו מכל המאורעות, למרות שאומות העולם, באמת, יגיעו לעמדות כוח גדולים, למרות שהצרות תתחזקו ויראה כאילו שכבר חס וחלילה, אין תקווה לישראל, וכל אומות העולם קמים עלינו, שנאמר, התבררו והתלבנו והצטרפו רבים, והרשיעו רשעים, ולא יבינו כל רשעים, והמשכילים יבינו. שאפילו המשכילים, האמה והמבינים, שעברו עליהם, צרות ועמדו כנגדם, ונשארו באמונתם בהשם ובמשה עבדו, עדיין יעברו עליהם צרות קשות ורעות. זה לא שיהיה קל, אומר הרמב״ם. גם מי שישאר באמונתו, עדיין לא קל יהיה לו, יותר מן הראשונות שעמדו כנגדם, עד שיתחדש להם, כל פעם יתחדשו הצרות, יותר מן הראשונות, עד שיתחדש להם ספק ויתאו. עד שלא יתבהר להם, כי אם מעט מזער, כמו שנאמר, ומן המשכילים ייקשלו, לצרוף בהם ולברר וללבן עד עת קץ, כי עוד קץ למועד. הרמב״ם מוסיף וכותב שכל הצרות באחרית הימים הם ניסיונות לאמונה. ניסיונות לאמונה ולאמת. זאת אומרת, כדי להבין את הדברים לאשורם, אומר הרמב״ם כך, ואתה אחינו, חייבים אתם להטות אוזניכם ולשמוע מה שהסדר לפניכם, ותלמדו לטף ולנשים, כדי שיתקיים להם מה שהספק מאמונתם, מה שיסתפק מאמונתם ותתחזק בנפשותם האמת שאין לזוז ממנה. מה אם כן האמת של הרמב״ם שאין לזוז ממנה, שצריך ללמד את הנשים וצריך ללמד את הטף? אומר הרמב״ם, ואתם אחינו חזקו ואמצו, וישענו על הפסוקים האלה האמיתיים, ואל יפחיד אתכם תוקף יד האויב עליכם וחולשת אומתנו. אסור להיבהל, אומר הרמב״ם, לא מאחמד מג'אד ולא מאומות העולם שמתכנסות כנגד עם ישראל, או מוסתות במדינות אירופה וטוענות שמדינת ישראל היא מדינה גזענית והיא לא לגיטימית, ואולי אנחנו חששים שמא יצטרפו מדינות אירופה ויחברו לליגה הערבית, כי סוף סוף האיום הקיומי מרחף גם עליהם. ושוב חוברים אומות העולם, ואמריקה זה כבר איפשהו לא בדיוק מה שהיה, אובמה כבר תופס כיוון חדש בנשיאות שלו, מדינת ישראל בודדת בחזית הבינלאומית, ושוב פעם האיום הקיומי מרחף עלינו, והליגה הערבית וציר הרשע והחמאס בדרום והחיזבאללה בצפון, ושוב פעם אנחנו מתפחדים, אומר רמב״ם, ואל יפחיד אתכם תוקף יד האויב עליכם וחולשת אומתנו, שכל העניין הזה אינו אלא רק ניסיון ובחינה להראות אמונתכם וחיבתכם בעולם. הקדוש ברוך הוא רוצה להראות א' לאומות העולם מה קרה כשבאמת אפסה תקווה מישראל, כמה המשיכו עם ישראל הנאמנים לו, שארית ישראל, להאמין אפילו כנגד כל הטבע, כנגד כל הסיכויים. להראות את צדקתם של ישראל בעיני אומות העולם באחרית הימים. להראות את העובדה שעם ישראל זכאי ולגאולה בדין, לא רק בחסד. כמו כן, לצרוף את עם ישראל באמונה, שלא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. ולמרות כל גודל הניסיון, עם ישראל פשוט לא הלכו אחרי מראה העיניים. הם הלכו אחר הבטחות הנצח. הם אינם מתפעלים מהטבע העולמי, או מההיסטוריה האנושית, או מהתפתחות המאורעות, מהגורל, מהמזל. הם תופסים את נקודת הנצח, נשארים מכוונים אליה, כוונת להביט מול כוונת חרירית, ישר אל המטרה. נצח ישראל לא ינחם ולא ישקר, כי לא אדם הוא ינחם. מוסיף הרמב״ם וכותב, שהיסודות של אותה אמת הונחו במעמד הר סיני ועברו בתורשה לעם ישראל בדורות הבאים. לכן יהיה בכוחם לעמוד בניסיונות של אחרית הימים. כותב הרמב״ם, ושלא יחזיקו בדת האמת בעיתות כאלה, אלא החכמים יראי השם מזרע יעקב, הזרע הטהור והענקי. והם האנשים שעמדו אבותיהם על הר סיני ושמעו הדיבור מפי הגבורה, ושלחו ידיהם ואמונתם לברית עם השם, וקיבלו על עצמם המעשה והקבלה, ואמרו, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. בעצם הקטע הזה הרמב״ם מגלה לנו דבר נורא, אומר, דעו לכם, שאם ראיתם אנשים יהודים צדיקים שלא התפעלו מההיסטוריה וישבו על הסטנדר, והמשיכו הלאה להתנדנד ולהחזיק את האמת הנצחית הזאת בימים הקשים שלכאורה כל הדמיון האנושי וכל תוחלת עבדה, והניסיונות הלכו ונעשו קשים, תקווה פוליטית הלכה ונעלמה ונגוזה, ובעיות מדיניות הולכות ונערמות, ובעיות מיליטנטיות צבאיות כאלה ואחרות מאיימות ומרחפות על אומתנו, ידע כל אדם שחזקה על אותם אנשים שישבו והחזיקו בתורת אמת במהלך התקופה הזו, תקופת עקבתא דמשיחא, שהאנשים האלו בידוע שנשמותיהם עמדו במעמד הר סיני. וכל שלא עמד בניסיון, בידוע שלא עמדו, לא היו נשמותיהם במעמד הר סיני, אלא פשוט מאוד, מי יודע. בקטע הבא מגלה לנו הרמב״ם דבר גדול ונורא. וכך כותב הרמב״ם, וזה לשונו. יש לדעת שכל מי שנטע מדרך הדת הנתונה במעמד ההוא, היינו במעמד הר סיני, שאינו מזרע האנשים ההם. וכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, הכל המסתפק בנבואה, שלא עמדו אבותיו על הר סיני. כלומר, הניסיונות באחרית הימים יבואו מעין נפה לניפוי של אלמנטים זרים שחדרו במהלך ההיסטוריה לעם היהודי. הם זרים לה, הם אינם מזרע הקודש, זרע ישראל, שנכנסו לעם היהודי בדלת האחורית. וכך כותב גם בעל החפץ חיים, אל נא נתפעל מהצלחת הכופרים, ומהצלחת הרשעים, ומהצלחת אומות העולם. אני מוסיף כאן רק כדי להוסיף יתר באור, אין הכוונה היא רק לכופרים מאומתנו, כי גם דבר זה הוא חלק מהניסיונות, ניסיונות האמונה. והתשובה לשאלה זו, מדוע מצליחים הכופרים, ומדוע מצליחים אומות העולם באחרית הימים, מדוע אצלהם השפע, התפארת, ההוד, כל הפאר, הכלכלי והעוצמה, כל זה מפורש בתורה, בדברים י' ג' פסוקים ב' וד', כי יקום בקרבך נביא, ונתן אליך אות או מופת, ובא האות והמופת, אשר דיבר אליך לאמור, נלכה אחרי אלוהים אחרים, לא תשמע אל דברי הנביא ההוא. אומות העולם מתהדרות ומתפארות בהצלחתם, ובעצם מנסות להצביע שתורתם אמת, מחמת ההצלחה הכלכלית והגודל והמספר, ובכך הן מנסות, כאילו זה האות והמופת, לאמור נלכה אחרי אלוהים אחרים, לא תשמע אל דברי הנביא ההוא, כי מנסה השם אלוקיכם אתכם. גם כל מיני חזנות, כמו חזונה של הציונות החילונית בידי הרצל או כאלה, צריך לדעת, לא תשמע אל דברי הנביא ההוא או החוזה ההוא, כי מנסה השם אלוקיכם אתכם. לדעת, הישכם אוהבים את השם. מפורש בכתובים אלו, כי אפשר שכאשר יקום נביא שקר להסית ולהדיח, ויתן אות בשמיים, כי מחר תעמוד החומה במקומה, ייתנו לו כוח מן השמיים שיתקיימו דברים אלו. שימו לב, אפילו יתקיימו ויתנו לו כוח לאותו נביא שכן יעמדו הדברים הללו. והחומה תעמוד. מפני מה הוא כך? למה הקדוש ברוך הוא מאפשר שלכאורה הדברים הללו שנביא שקר יוכל כביכול לנבא או לתת אות והאות יתקיים? כדי לנסות את עם ישראל. כי מנסה השם אלוקיכם אתכם לראות הישכם אוהבים את השם בכל לבבכם. וגם כן בעקבתא דמשיחא כתוב בזכריה י' ג' ת' וצרפתים כצרוף את הכסף, ובחנתים כבחון הזהב, שצריך להיות קודם בו המשיח צירוף אחר צירוף, ובחינה אחר בחינה. ואין מקום לתמוע על הכוח שניתן לנביאי השקר בימינו, או לתנועות שקר, או למפלגות שקר, או פשוט ללאומים שמתנסים ומנסים לנופף בהצלחתם הכלכלית או הפוליטית. כי מנסה השם אותנו. כך מובא קובץ מאמרים לרבי אלחנן וסרמן. חז"ל ניבו שבתקופת עקבתא דמשיחא יבואו איסורים קשים על עם ישראל. עד שאמר אחד האמוראים, ייתי ולא אח מיני. בסנהדרין צדיק ח' דף ב'. כלומר, יהי רצון שיבוא המשיח, כך אמרו התנאים, אך אינני רוצה לחזות בתקופה הזו. כך אמר רבא, כך אמר אולה, ייתי ולא אח מיני. הגם שאחד מהתנאים, רבי יוסי, אמר, ייתי ועידקי דעותי בתולה דקופיתא דחמרה, שיבוא ואזכה לשב בצל גללי חמורו, אבל רוב התנאים לא רצו להיות בתקופה הזאת. חבלי משיח כמוהם כחבלי לידה. כך מתאר זאת גם הגאון מווילנה. הגאולה מכונה בשם בוקר. כמו שכתוב בישעיהו כף א' ידבט, עת הבוקר וגם לילה. וכן מכונה בשם לידה. כמו שכתוב, כי חלה גם ילדה ציון, וכמו שקודם שמתחיל להעיר היום, הוא מחשיך ביותר, לפני עלות השחר החשיכה הגדולה ביותר. וכן ההרה, היולדת, ההרה ללדת על המשבר, כשמתקרבת הלידה כואבת יותר מכל ימי הריונה, וכשיושבת על המשבר, בעיקר, כן קודם הגאולה יכבד הגלות יותר מכל הגלויות, כך כותב הגאון מוינה באבן שלמה, פרק י' א'. ובהערות שם כתב, וכמו במצרים, שהקושי השיבוד חזק יותר קודם הגאולה. כמו שנאמר בשמות, ותכבד העבודה על האנשים, פרעו בעצתו, מבחינת האב הנתחכמה לו, מגיע לשיא ההתחכמות, ותכבד העבודה על האנשים ועל אישהו בדברי שקר. כן יהיה בתקופת חבלי משיח, ושבעים תיבות שבמזמור תהילים כף, יענך השם ביום צרה, הם נגד עין שנים של חבלי משיח שמתוכן יגאלו ישראל. חפץ חיים מרחיב נקודה זו ואומר, לפני ביאת המשיח ימהר הקדוש ברוך הוא ויחיש מעשהו במהירות כל כך נפלאה, עד אשר ילאו כל חכמי לב להתבונן. גם הצרות והפרעות תהיינה תקופות זו לזו. המאורעות תהיינה אחת אחרי השנייה, כמו שלא היו בכל ימי עולם. מאורעות, לסגור חשבונות, לפני סוף ההיסטוריה, לפני שניטלת הבחירה החופשית. ולא יהיה רווח ביניהן. וכמו הרע שתקריב ללדת, כל מה שמתקרבת אל הלידה, חבליה ואיסוריה מתגברים, וזה אולי העד הנאמן של הלידה קרובה. כן, גם גלגלי התקופה, גלגלי ההיסטוריה, אומר החפץ חיים, ינו מהר יותר בזמן בחבלי המשיח. זאת אומרת, המאורעות ילכו ויגברו, התקיפות שלהם, העוצמה, ממש כמו חבלי לידה, כמו האישה יושבת על המשבר, הם ילכו ויתעצמו במהירויות כאלו שבמשך כל ימות עולם, כל ימי ההיסטוריה, לא הראו המאורעות הללו אחד אחרי השני בסדר כל כך תקוף, מכיוון שבעצם אנחנו מגיעים אל הסוף, אל החשבון. סיבה נוספת להתחזקות הצרות באחרית הימים, נעוצה לדעת החפץ חיים בכך שלקראת סוף האלף השישית יבקשו בשמיים לסיים חשבונות שטרם נסדרו מאז ימי בריאת העולם. הקדוש ברוך הוא יבקש להכין את עולמו למצב חדש, מצב הגאולה. גם הנשמות, הנשמות שצריכות להגיע לתיקונן. במהלך כל ההיסטוריה התגלגלו, פעמיים שלוש עם גבר. גם נאמר, עושה חסד לאלפים, לאלפים, לאוהביו ולשומרי מצוותיו, שנשמה יכולה אפילו להתגלגל אם היא מתקדמת במהלך הגלגולים ועושה ומשתפרת, אז אפילו אלף פעמים, אבל מתגלגלת, ועוד פעם מתגלגלת. רק אצל הרשעים שבעצם ממש לא מתקדמים מגלגול לגלגול ואפילו לא בדבר, זה פעמיים שלוש עם גבר, אבל לאוהביו ולשומרי מצוותיו אפילו אלף גלגולים. כך למעשה לקראת הסוף, תתגלגלנה הנשמות, אבל הן צריכות כבר לא יהיה, איך אומר האריזה, אין, כולן נשמות מגולגלות וכבר לא יהיה לאן להתגלגל, זה הדור האחרון, חייבות להגיע לתיקונן. לכן עוצמת המאורעות והתקיפות של החשבונות, לא יהיה רווח ביניהם, ממש כמו אישה הרה ללדת על המשבר, שחייבים להשיג את התיקון בדור האחרון. זהו סימן שהקדוש ברוך הוא מבקש לתקן את כל הקלקולים באחת של העולם. העולם הישן, ולזרז את העתקת העולם מהמצב הישן למצב של לידת עולם חדש. עולם של ימות המשיח. עולם שבו ישנה לידה של מציאות חדשה. גם חוקי הטבע כבר מתחילים לתת את אותותיהם, ותופעות טבע שבאמת לקחו המון זמן, פעמים מאות בשנים, לא היו כאלה צונמי, תופעה כמו תופעת הטבע של צונמי או תופעות טבע אחרות. אבל פתאום, פתע פתאום, התופעות הללו הולכות ומתגברות ומתעצמות, וחוקי הטבע והוריקן וטורנדו הולכות ומתעצמות. או רעידות אדמה, שבו יהיו רק חלקי הקדושה מיוחדים לשמו, ובעצם כך הולך עולם קדוש ונולד. גם הטבע לא רוצה להישאר בטבעו הלא טבעי. הטבע שבו יש רע בתוך חוקי הטבע, שבו ישנה שרשרת מזון אכזרית, וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ, ואריה כבקר יאכל תבן. מציאות חדשה של יבולה, מוות לנצח ומחה, השם אלוקים דימה מעל כל פנים. המציאות החדשה שבה לא יישא עוד גוי חרב אל חרב ולא ילמדו עוד מלחמה, היא מציאות שהטבע צריך לחזור אל מקורו בגן עדן מקדם. חדש ימינו כקדם. לכן מובאים הדברים בספר עקבתא דמשיחא לרבי אלחנן וסרמן, שהוא כותב, כיוון שבימות המשיח העולם יהיה במצב של שלמות, בלי חיסרון, לכן יש צורך שלפני הימים האלו, הימים האידיאליים האלו, יגמרו את כל החשבונות הישנים, שהרי בשמיים נערמו מששת ימי בראשית, עד היום הזה חשבונות רבים, עבירות ותיקונים שלא נתקנו על ידי בני אדם. ולכן, טרם ביאת המשיח יש להסדיר חשבונות אלו ולהשלים את תיקון שבירת הכלים. תיקון החטא של אדם הראשון. על כן שומה על כל נפש ונפש לפרוע את החשבון, את מה שנשארה חייבת לשמיים. רבי אברהם אזולאי מחכמי המאה ה-18 כותב בספרו חסד לאברהם, כי התחזקות מצוקותיו של עם ישראל תהווה זיכוך נפלא לקראת הגאולה. וכך כותב רבי אברהם אזולאי, זה לשונו, התחזקו הצרות לישראל תכלית החוזק וייצר להם, ויאמרו להם כסונו ולגבעות נפלו עלינו מפני הצרות הגדולות אשר סבבו מכל עבר ומכל פינה, והטעם שהשכינה תדין את ביתה ויביאם הקדוש ברוך הוא במסורת הברית כדי לזכחם אל הגאולה ואל הטוב המובטח לנו על ידי נביאיו. והטוב ההוא שיעורו לא יחילנו, כותב רבי אברהם אזולאי, לא יחילנו לא שכל ולא רעיון, שלא תזכר גאולת מצרים והניסים ההם של גאולת מצרים לניסים ולנפלאות שהתרחשו עלינו בגאולת ישראל באחרית הימים. זאת אומרת, כמו שאומרים חז"ל, לא שתעקר יציאת מצרים ושתהיה הגאולה עתידה. הגאולה האחרונה עיקר, וגאולת מצרים תפלה. תפלה לא רק מבחינת, גם מבחינת החשיבות, אבל גם מבחינת גודל הניסים ועוצמתם. אנחנו עתידים לחזות מאורעות נוראים בגאולה. ניסים מופלאים, שינויי טבע מדהימים, כיוון שגם עולם הטבע עומד לחזור אל מקוריותו בגן עדן מקדם, ובעצם מציאות חדשה בעולם עומדת להיברות. כך גם בנפשותנו, כך גם בנשמות האדם בעולם התיקון. התיקון עומד לצאת מהכוח אל הפועל בשיא שלמותו. הלידה, הגאולה, היא בעצם מין מהלך שבו האישה יושבת על המשבר, עומדת ללדת, וכל מאורעות אחרית הימים וחבלי משיח הם בעצם סיום כל ברורם של החשבונות ומציאות חדשה באה לעולם. כאמרו בירמיה כ"ג ג' ז', ולא יאמרו עוד חי השם אשר העלה את ישראל ממצרים, כי אם חי השם אשר העלה ואשר הציל את ישראל באחרית הימים. ויהיו הניסים וגילוי השכינה לישראל בפלא, באפלה ופלא, ויאמרו כולם אשר יזכו אליה, הנה אלוקנו זה כיווינו לו, ממש מורה באצבע על גילוי השכינה, ומי ומי הזוכים לזה. כך כותב רבי אברהם אזולאי, והוסיף, וכל מי שיקשר פה ולא ישוב, כל מי שיקשר פה ולא ישוב, ממש כשם שבגאולת מצרים חמושים עלו בני ישראל חמישית, וכל ארבעה חמישיות מתו במכת החושך, כיוון שהיו להם חשבונות, כיוון שהם הלכו אחרי מראה עיניהם, ושלא היה נראה שמשה רבנו נמצא ממש מבחינתם בעמדת כוח להוביל אותם במדבר, או להוציא, או משתלם לצאת ממצרים. אולי קשה מאוד לעזוב כסף וזהב, אולי נוחות, אני לא יודע מה, או עמדות כוח כלשהם של אותם שוטרים שנתמנו על ידי המצרים עצמם להקות את החייהם, או להסגיר אותם כמו יודנרט בגרמניה. כל מי שיקשר פה ולא ישוב יעובד, ומי שייתן צווארו בעול התשובה וקבלת הצרות בסבר פנים יפות, וייתן שכמו לסבול, יצרף ויזכה. והקדוש ברוך הוא בא לדין והמשפט ביושר ובאמונה, ואין עוול. ולכן יצרפו צירוף אחר צירוף, עד שיהיו כסף נקי וטהור. והנהגה הזאת תהיה בתכלית קושי הדין, עומק הדין. ובימים ההם יקטטו גוי בגוי חרב, איש ברעהו, וישראל יהיו ביניהם בצער גדול, נאמר חרב איש באחיו תהיה. ואומות העולם יחלו את חמת זעמם אלו באלו, וישראל בתווך, וכל אחד ואחד ירצה לגזוז את הרחילה, את הרחילה הזאת, את עם ישראל, ולאכול את בשרה, והקדוש ברוך הוא ירחם על עם השם, בזכות ג' אבות הקדושים, והצטרפו והתלבנו מתוך הצרות ומתוך הדין הזה. אנחנו שומעים את הדברים, מתבוננים בדברי חכמים, רואים מה אמרו חז"ל, מתבוננים ושואלים את עצמנו לקראת מה אנחנו הולכים. בעצם חז"ל נותנים לנו ממש מרשם מפורט. כל המהלכים שהקדוש ברוך הוא רוצה לברור או להוציא מהתקופה הזו. מה התכלית האלוקית בכל המהלכים ההיסטוריים האלה, בכל הקשיים שנערמים עלינו? התכלית היא לעמוד בניסיון. אנחנו נצא להפסקה קצרה, נשמע שיר נחמד, ונחזור לתוכניתנו. נשוב לענייננו. הערב רב באחרית הימים, אחד מסמני דור עקבתא דמשיחא, כפי שמונה אותם רבי יהודה הנשיא, במשנה בסוף מסכת סוטה, הוא חוצפה יסגה. הביאר הגאון מבינה בעניין חוצפה זו, והתהדרו עינון ערב רב להיות רואים על ישראל. דהיינו, פירושה של חוצפה זו היא שסוף הימים יקום נטע זר בישראל, הקרוי בלשון חז"ל ערב רב. הוא יעלה לגדולה ויהיה לראש על ישראל. הזוהר הקדוש כותב זאת במפורש, הערב רב ישלוט וינהיג את עם ישראל בגלות האחרון. זה מופיע בתרגום מספר הזוהר, חלק א', כ"ה, כך גם מופיע בתיקוני הזוהר, דף קמ"ד, על הפסוק בשיר השירים, כי הנה עשתה עבר שלטוני דשאר ממנן דפלחי כוכבים, הסתיים שלטון עובדי כוכבים, של היינו ששאר אומות העולם, זה סתיו עבר, הגשם חלף הלך לו, גם שלטנותה דערב רב, כן, בהר זימנה, ויאמר לגבה בשיר השירים, כן, גם השלטון של ערב רב, אותו הזמן, בסיומו, תבוא תקופה של תשובה, ויאמר לה לכנסת ישראל, שובי שובי השולמית, שובי שובי ונחזה בך, כך אומר הזוהר. זאת אומרת שבסוף כל הגלויות של עובדי האלילים, כי הנה הסתיו עבר, אז הגשם חלף הלך לו. גם שלטון הערב רב צריך לעבור מן העולם, ורק אז תבוא הגאולה. ביאור הדברים הינו כך. אחר שעם ישראל עבר את שעבוד ארבעת הגלויות, גלות בבל, גלות פרס, גלות יוון וגלות אדום. נכון שבסוף כל הגלויות הללו ישנה גלות חמישית, אומר המערכור בעץ הדעת טוב, שהיא גלות ישמעאל, שהיא גלות קשה מאוד, או הוא כותב שהיא גלות קשה מכל יתר הגלויות. אוי לנו בקום עלינו אדם, אזי חיים בלעונו. אדם נקרא ישמעאל, שהוא בעצם פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו. אולם אחר כל הגלויות הללו, למעשה, או אולי אפילו במהלך הגלות האחרונה, יקום שלטון ערב רב שישלוט בעם ישראל, קודם שישוב בתשובה שלמה. וכך בטרם מתקיים בעם נבואת השובי שובי השולמית, שולמית, הנה כינוי כמובן לעם ישראל, יתגבר שלטון זה של ערב רב אשר יהיה ממלכות אמינות, כמובן במסכת סנהדרין. רבי אלחנן וסרמן, השם יקום דמו, מסכם את הדברים. בעקבתא דמשיחא יעמדו בראש העם צאצאי הערב רב. ולא רק בראש השלטון יעמוד אותו ערב רב, כי אם גם בראשה של מערכת המשפט. אמר רבי שמלאי, משום רבי אלעזר ברבי שמעון, אין בן דוד בא, עד שיכלו כל שופטים ושוטרים מישראל, שנאמר בישעיה א', פסוקים כ"ה, ואשיבה ידי עלייך, ואצרוף קבור סיגייך, ואשיבה שופטייך כבראשונה. סנהדרין צדיק ח', עמוד ב', ומזה נוכל להוכיח שבתקופתנו קיימים שופטים שמן הסתם ראוי להחליפם. הגמרא במסכת סנהדרין מביאה את דברי רבי חמא בר חנינא, שהמשיח יבוא רק בתום שלטון הערב רב. אין בן דוד בא עד שתכלה מלכות הזלה מישראל, אומרת הגמרא, מרבי חמא בר חנינא, שנאמר בישעיהו י"ח, ואחרי תזלזלים במזמרות, ומיד אחרי זה הוא כתיב בתרי, בעת ההיא יובל שי לה השם צבקות, עם ממושך ומורת. בסנהדרין צדיק ח' א'. זאת אומרת שמיד אחרי ואחרי את הזלזלים המזמרות, מיד אחרי זה יובל שי להשם צבקות, שזה בעצם הגאולה. רשי, בפירושו על המילים עד שתכלה מלכות הזלה, אומר כי בן דוד יבוא רק כאשר ייפסק שלטונם של ערב רב בישראל. ובלשונו, שלא תהיה להם שום שלטונות לישראל, אפילו שלטונות קלה ודלה. למעשה, מעמדם החברתי יביא אותם לגאווה ולתחושת עליונות. כך נאמר בסנהדרין, צדיק ח' א', אמר זעירי, אמר רבי חנינא בן דוד בא, עד שיכלו גסי הרוח מישראל. שנאמר, כי אז אסיר מקרבך לזה גאוותך, והשארתי בקרבך עם אני ודל, וחסו בשם השם. ורשי מפרש, וחסו בשם השם, כלומר, שתבוא להם הגאולה ויחסו בצל שדי, כאשר יכלו גסי הרוח מעם ישראל. הגאון מבילנה כתב זאת מפורשות. הוא כותב כך, והם העשירים על איזה גאוותך, ועליהם אמרו, אין בן דוד בעד שיכלו גסי הרוח מישראל. הוא כותב את זה באבן שלמה, פרק י' א', זין. הרב אליהו, אליעזר דסלר זצ"ל, סיכם את הדברים בספרו מכתב מאליהו, והוא כותב דברים, ראוי לשמוע אותם. סוף גלות זו, היא התקופה הקרויה בפי חז"ל עקבתא דמשיחא, שבה חוצפה יסגה. אז גלות השכינה תהיה תחת יד חצופי ישראל, הם נשמות ערב רב, המעורבות בישראל, אשר שורש טומאתם העיקרי הוא החוצפה כלפי שמיה. בזה הם נבחנים. השלטון של העם הקדוש נמסר בידי ערב רב, כמובן בגרה. הערב רב שהן רישא דעמא קדישא בגלותא בתראה, ערב רב, כך הוא כותב, הם ראשי העם הקדוש בגלות האחרונה, שנאמר, היו צריה לראש, באיכה, וכמו שכתב בריא מאמנה, בכוח גאוותם ושלטונם מנסים הם להשפיע בהשקפות, תמאות, אפיקורסיות, של כוחי ועוצם ידי, ועומדים בחציפות ובעזות כנגד האמונה, התורה ועבודת השם. רציתי לומר על דבריו של הרב דסלר, שבעצם היום קל יותר מתמיד לעשות תשובה. אם אדם מתבונן, הוא יוכל בהחלט להגיע למסקנה שצריך לחזור בתשובה בקלי קלות. מהסיבה אחת, אם באמת יש למישהו השקפת עולם של כוחי ועוצם ידי, הרי הוא יכול להתבונן טיפה במאורעות, במאורעות ההיסטוריה, לראות שהגענו למבוי סתום. מאורעות ההיסטוריה מובילות אותנו כאן במזרח התיכון, פשוט מאוד, אם נקרא לילד בשמו, למבוי סתום מבחינה מדינית, מבחינה פוליטית, כך שבעצם אנחנו רואים את אומות העולם חוברים יחד על ישראל, ואולי יותר מתמיד אפשר לראות שאפס תקווה לשלום, ולא ניתן להגיע עם עם שלא מכיר בעצם קיומך, ועצם קיומך מהווה איום על דתו. להגיע איתו לשלום. הוא רוצה להוכיח שדתו אמת, דת האסלאם אמת. ועצם קיומה של מדינת ישראל אומר לו, אלוקים נמצא עם היהודים. הנה הם שווים מכל האומות חזרה לארצם. הנה התנ"ך הוא לא מזויף כמו שחשבנו. והנה היהודים חוזרים מכל העמים, מתכנסים. ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו, פיריכם תישאו, לעמי ישראל כי קרבו לבוא ונבואות השיבה מתגשמות. אז אולי התנ"ך כן אמת. אז אולי עם ישראל הוא עמו של הקדוש ברוך הוא והוא לא נטש אותם. ממילא, האסלאם שקר. ממילא, הקוראן לא אמת. כיוון שהם לא החליפו אותנו. כיוון שאלוקים לא נמצא איתם, אלא הוא נמצא איתנו. ומלחמות ישראל וניצחונות ישראל מוכיחים להם שבעצם הקדוש ברוך הוא יוצא בצבאותינו ולא בצבאותם, כפי שכתוב בקוראן, שאלוקים נמצא עם המאמינים, אבל מנצח, והם יוכלו לראות את הניצחון, והם לא רואים אותו, ולא רואים אותו, ולא רואים אותו, לא במלחמת העצמאות, ולא במלחמת ההתשה, ולא במלחמת השחרור, ולא במלחמת ששת הימים, ולא במלחמת יום הכיפורים, למרות שאולי הם רצו מאוד לראות אותו, והניצחון היה קרוב כפסע מהם. הם רואים שהקדוש ברוך הוא נמצא עם עם ישראל. לפיכך, עצם קיומה של מדינת ישראל סותר מושגי יסוד בקוראן. הוא סותר מושגי יסוד באמונה המוסלמית. על כן, ברור שעצם קיומנו מהווה סכנה דתית מאיים על דת האסלאם. לכן הם לא יכולים להכיר בזכות קיומה של מדינת ישראל ואז לבוא איתנו למסע ומתן ולחתום על הסכם שלום. לשום מנהיג ערבי אין את הסמכות הזו. ברגע שהוא עושה כזה דבר, פשוט עורפים את ראשו. הסכסוך הוא איננו ערבי-ישראלי, כהגדרת רוב הישראלים. לא מדובר כאן על סכסוך פלסטינאים-ישראלי, מדובר כאן על סכסוך כלל מוסלמי-ישראלי. כל האומה המוסלמית וכל הדת המוסלמית פה מאוימת מעצם קיומו של עם ישראל במזרח התיכון. לכן הסיכוי שהם יגיעו איתנו להסכם של שלום, דורש מהם הכרה. הכרה בעצם קיומנו. כפי שאמרתי בתוכניות הקודמות, לא נמצא אח ורע למין תופעה שכזאת שבה האויב מוחק את מדינת האויב שלו מהגלובוס, מהמפה. אין במדינות ערב מפה שבה מופיעה מדינת ישראל על המפות. הם פשוט, יש שם או חור שחור או פלסטין. הם מחקו אותנו, לא מכירים בעצם קיומנו. כך גם מתחנכים דורות על גבי דורות. כך שבעצם קל היום יותר מתמיד לראות שלא שלום וגם לא כוחי ועוצם ידי, מכיוון שמדינות ערב והליגה הערבית מנסים להסיט את כל אומות העולם נגדנו, ואיפשהו הם גם מאיימות על אותן מדינות. אם לא תצטרפנה אליהם, אז בעצם הן חשות בעצמן מאוימות ונאלצות איפשהו לקבל דוקטורינות, את הדוקטורינה הערבית. אנחנו רואים את דרבן 1 ודרבן 2, ואת האומות המאוחדות פתאום מתכנסות כשאחמד ניג'אד הוא אורח הכבוד. אנחנו רואים את ההסתה העולמית, ואנחנו מבינים היום שאנחנו בפלונטר. פלונטר מבחינה טבעית. המאמינים אסור להם להתפעל מזה, שנאמר לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אנחנו לא אנשי טבע ולא אנשי גורל, דרך כוכב מיעקב, לא קסם בישראל, אנחנו מופקעים מכל זה. זה לא מעניין אותנו, אנחנו עובדים את השם ויודעים שהקדוש ברוך הוא נוצח את המלחמות. הוא מנצח את המלחמות עבורנו, השם ילחם לכם ואתם תחרישו. אבל לאותם אנשים שעומדים וסבורים שאולי כוחי ועוצם ידי, או טעו אחרי ערב רב לחשוב שאולי כוחי ועוצם ידי יוביל את עם ישראל לפתרון, היום יותר מתמיד קל לראות את הטעות הגדולה. היום יותר מתמיד קל לראות שבעצם אנחנו מובלים לדרך ללא מוצא. אם כן, קל היום להבין שאין פתרון, לא בכוחי ועוצם ידי מחד, ולא בשלום, ואומרים שלום ואין שלום. לכן צריך רק להרים את העיניים לשמיים. יותר מתמיד קל היום לראות שלנהות אחרי ערב רב תהיה טעות, טעות חמורה. צריך להרים את העיניים לשמיים, לחזור לבורא עולם, להמליך מלכותו, ואז לא תעבור חרב בארצך, ולא יקנו אויביך את ארצך, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת. זהו הניסיון שלתוכו הוטל עם ישראל בעקבות דמשיחה. השם יתברך משיב יהודים רבים לארץ ישראל ושולטים בה, ופורקי עול התורה מתגאים כאילו הם עשו ופעלו זאת בגבורתם, ובכך נוצרת איזושהי מין אשליה של כוחי ועוצם ידי, כאילו הם פעלו ולא אלוהים מגישים את נבואותיו, נבואות השיבה בתנך. על כן, הרואה למראה העיניים, האדם אשר לא יתבונן ולא יראה את הגשמת נבואותיו של הקדוש ברוך הוא בתנך, ולא חודר לנשמת הדברים ונתקע עם המטאפורה והמסכה החיצונית, לא יבין ויחשוב שבאמת הם פעלו כל זאת בגבורתם, ורצונם להשליט את האפיקורסות חס וחלילה. זהו הניסיון האחרון של גלות השכינה. הניסיון הקשה ביותר, אם נכיר את הניסיון הזה בכל היקפו ובמלוא עוצמתו, נדע את התפקיד שהטילו משמיים על תקופתנו. והאמת היא שהתפקיד הוא מוגדר, להשיב את עם ישראל ולפקח אותו, לראות, להרים את עיניו לשמיים ולראות שהשם הוא האלוקים, ורק הוא יכול להוציא אותנו מהפלונטר ההיסטורי, מהפלונטר המדיני שאליו נקלענו. הספינה הקטנה הזאת מיטלטלת בלב ים. היא מיטלטלת ומאוימת לטבוע גלים גדולים מכל הכיוונים, וסערה, וגשם שיטפון. והמלאכים מנסים לחתור ולהשיב, אבל הם לא מצליחים. ואנחנו נוסעים באותה אונייה הגדולה. אנחנו צריכים להבין שאם לא נרים את העיניים לשמיים בעת צרה, כשהאונייה הזו מתלטלת בלב ים, כדי לקרוא לכוח על, לכוח הנשגב והמרומם, אלוהי היוניברס, אלוהי איתני הטבע, אלוהי ההיסטוריה, אלוהי האדם, לבוא לעזרתנו ברגעים הקשים הללו, כי אז אנחנו פשוט עבודים. הדרך היחידה היא שנדע את התפקיד שהטילו עלינו משמיים והטילו על תקופתנו, להתחזק נגד הדעות החומריות, המטריאליסטיות, או כנגד תרבות המערב המתירנית. הוא היה לקחת ולדלות מהם את הדברים החיוביים, לקחת כלים, אבל לא את השקפות העולם המטריאליסטיות, ולא לנהות אחר הרוחות המערביות, המנסות לבלוע אותנו, ולהפוך אותנו לעוד מדינה מערבית אחת במזרח התיכון. ולהכיר כי טעות גמורה היא בידי אלה הטוענים כאילו שאנו עשינו את שלנו, באנו לארץ, גמרנו, נלחמנו עליה, איננו שולטים בה, זהו כל תפקידנו. אלה הדברים המוכתבים. אלה דברים שמשמיים הכתיבו. אולם עלינו להכיר כי הם מחליפים את מה שבידי השם, ואינו בתחום בחירתנו. כי הרי השם איש מלחמה, וידיו פעלו כל זאת. ואנו נעשה מה שמוטל עלינו לעשות. מה אם כן מוטל עלינו לעשות? ואינו בידי שמיים לעשות. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. עלינו להכיר ולהודות בדבר אחד. כי השם הוא האלוקים, והוא המחולל את כל הפלאות הללו. והוא יחולל את כל פלאות ומאורעות אחרית הימים. יוביל אותנו אל לידת המציאות החדשה שעתידה להתרחש בימינו בקרוב בעזרת השם, אמן. העומדים בתקיפות ובגבורה נפשית בניסיון הקשה הזה של הדעות הכוזבות, של השואה הרוחנית, של אובדן הזהות, ירידה, מרידה, התבוללות, ושל תחושת הכוכי ועוצם ידי שהם אשליה מתנפצת לנגד עינינו. ואינם מתפעלים ומושפעים מחוצפת הכפירה המתנשאת, ולא מתבטלים אל הכפירה או מתפעלים מתחושת השעור והמחמצת של אנחנו עשינו ואנחנו פעלנו, כלל וכלל, אלא אדרבה מתחזקים באמונתם, ואינם זזים מהשקפת התורה וחז"ל, כמלוא נימה, ומתמסרים לגמרי לעבודה הפנימית, בתורה ובתפילה וביראת שמיים, הם אשר יזכו לגאולה השלמה. על ידי משיח צדקנו במהרה בימינו. להם יתגלה שוב האור הגנוז, האור העליון של ההיכרות הבהירה וידיעת האמת לאמיתה, אורו של גן עדן, האור הקדמון, האור הגנוז. ויתוקן כל החושך וההסתר, כי הנה חושך יחסי ארץ וערפל לאומים. ועלייך יזרח השם וכבודו עלייך יראה, והלכו גויים לאורך ומלכים לנוגע זרחך. ותוקן כל החושך וההסתר שהמתאבא והולך מאז חטא האדם הראשון, ויזכו לסוף התיקון לטאטה שבעולם הזה, ולגילוי כבוד הדר מלכות השם בשלמות בעולם הבא. מלכות דסלקה לאלה, מלכות שעולה למעלה, מלכות השם. אני הוספתי על דבריו של המכתב מאליהו פסוקים וחידדתי רעיונות יותר רלוונטיים לתקופתנו, אבל הדברים בעיקרן נכתבו וברוח דבריו הוספתי במכתב מאליהו חלק ג' עמוד 217-218. בדורות האחרונים גוברת האמונה בכוחו של האדם בעולם. הניסיון להרפל את ההשקפה הנכוחה שאין עוד מלבדו ואלוקים הוא מרכז הבריאה. ולא האדם, על האדם לדעת, כי במסגרת התרבות המערבית, למעשה אנחנו מוצאים את עצמנו עובדי אדם. עובדים את חוקיו היחסיים שהמציא האדם, את מוסכמותיו, וסבורים אולי שזהו המוסר. מוסכמה חברתית ותו לא. פעמים רבות שהחוקי מדינה אינם מוסריים, אפילו לא דווקא אנשים דתיים מכירים בזה. ידוע שמדינות פעמים מחוקקות חוקים שהם בלתי חוקיים בעליל, והם נצטרכים לבוא ולתת דין וחשבון בפני בית המשפט הבינלאומי, כך שחוקי מדינה הם מוסכמה חברתית, לא בהכרח אמת מוסרית, מוחלטת, אבסולוטית, ודאית, לא בהכרח מותאם אל האמת המוסרית. פעמים שאנשים מוסריים סבורים, וגם אם אין להם אמת מוחלטת או את האמת האלוקית, סבורים שהחוק איננו תואם את המוסר הפנימי שלהם, או איננו מוסרי. הם לא מקיימים אותו, מוכנים פעמים שהם מוכנים לקחת על עצמם את העונש של לשבת ולהיענש בבתי כלא. אבל אנחנו לא ממציאים חוקים. לנו את חוקי האלוקים. חוקים שקדמו לכל חוק אנושי. חוקי האלוקים הם קודמים לכל. הם בראש ובראשונה חוקיו של הקדוש ברוך הוא, לא אנחנו כפופים, במסירות נפש. ואין להתבלבל. מובן שבמסגרת החוקים האלוקים אנחנו מקבלים מוסכמות חברתיות, אבל הפרופורציות צריכות להיות ולהישמר. שהוא יתברך שולט, הוא השלטון הבלעדי על כל הבריאה. האמונה בכוחו של האדם פועלת בתרבות המערב כולה, פועלת גם בארץ, בכלל בכל העולם, ומפילה חללים רבים הנהדרים אמונה תמימה בבורא עולם, ועדיין נשענים על קנים רצוצים, אולי מדינאים או מצביעים, ויצירי כפיו של הקדוש ברוך הוא, ומחשבותיו והגיגיו של האדם, כיצד לפתור בעצמו את הבעיות, כאילו שאין אלוקים. חס וחלילה. לימדו אותנו רבותינו, שזהו אחד הניסיונות העיקריים בדור עקבות המשיח, ועלינו להתחזק בעוז, ולקבוע בליבנו, שאין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים, ואין הדבר תלוי אלא בתשובה. התשובה היא התשובה. התשובה היא התשובה לכל הבעיות שלנו. אנחנו נצא להפסקה קצרה ונמשיך בשעה הבאה עם תוכניתנו האמנתי כי אדבר. אנחנו שוב בתוכניתנו האמנתי כי אדבר, השעה השנייה. נשוב לענייננו. אנחנו דיברנו על אחרית הימים, ואחת השאלות שנשאלות, וכל אחד שואל את עצמו, מי הוא זה ואיזה הוא, אשר ימלט מהחושך הנורא של חבלי משיח. באותם הימים ירבו הצרות, לצרף באמת ישראל כפי הדין. וכל אחד ואחד מצטער כפי חובו, לא יותר ולא פחות. גם הצער הוא מדויק ומדוקדק. לכל מי שיקשר פה ולא ישוב, יובד, ומי שייתן צברו בעול התשובה, וקבלת הצרות בסבר פנים יפות, וייתן שכבו לסבול, יצטרף ויזכה. המילים הללו הם מילותיו של רבנו משה קורדוברו הרמק. הוא אומר שבעצם כל אדם סובל לפי השיעור המדוד לו, כפי תיקונו, וכל מי שיקשר פה בעצם יובד, ומי שבעצם ילמד מהאיסורים האלה לשוב, וליבו יקנע אל השם, בעצם הוא זה שיזכה. רבים יצאו מן הדת בבירור והצירוף הנורא שיהיה. חלקם אפילו מחמת הסבל. הסבל והצרות, כן, במקום להיקנע ולומר, אוקיי, בחטאי אני מכיר את בוראי ויודע שכוונתו להשלים אותי ולתקן אותי ולצרוף אותי, ויש דין ויש דיין. הוא יאמר, לא, לא, לא. הסבל, אין דין ואין דיין. כי אז, אם הוא יצא מן הדת בבירור והצירוף הנורא הזה, אז בחושבם שכך תהיה הצלתם, לא, אני, כן, אולם באמת לא ימלט רק מי שיוותר נאמן להשם ולמצוותיו. גם את זה לא אני אמרתי. הברית מנוחה כותב את הדברים. וזו לשונו. הנשמר בעיקר בשתי נקודות אלו, א' של האמונה, ב' של שמירת הברית, ברית קודש, מובטח הוא שישמר מכל רע וקדוש יאמר לו. כך כותב השמר אמונים. זאת אומרת, בעצם כשמדברים על שמירת ברית קודש, מדברים על לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, על הרצון אולי לקבל שוחד מהעולם או ליהנות ממנו שלא ביתר. בדרכים לא מותרות, או פגם האמונה. שני הדברים הללו כותב השומר אמונים, מי שנשמר מהם, אלה הם הנקודות העיקריות שבהם יכול להינצל האדם בעקבת הדמשיכה, מהחושך הנורא. רק מי שחפץ בגאולה באופן מיידי, ללא דחייה, מסיבת חשבונות אישיות, סיבות כלשהן, יזכה לה. אולם מי שאינו חפץ או מתייאש ממנה, לא יזכה לה. כך כותב הרב יחזקאל לוינשטיין זצ"ל, הוא מביא ראיה מיוצאי מצרים, חמושים עלו בני ישראל, ואחד מחמישה הוא זה שיצא, השאר לא רצו, זה מי שניגל, אבל השאר מתו במכת החושך, כיוון שהם כלל לא רצו לצאת, אנשים שיש להם חשבונות כנגד השם, עשה את האדם ישר, והם חשבו חשבונות רבים. ומתי קץ הפלאות? הקץ הסופי נסתם ונחתם, אומר אור החיים הקדוש. אולם כל הקצים המובעים בזוהר ובספרים הקדושים, כולם אמת. לפי שאין שעות רצון והתעוררות לגאולה, אלא שנדחו מפני מעשינו. סוף סוף ישנה בחירה. הבחירה החופשית שלנו משפיעה על עיתות הרצון הללו. אולם הקץ האחרון לא יתמהמה, גם אם לא נהיה רואים לו כלל, אומר אור החיים הקדוש. ישנו קץ אחרון, הוא לא תלוי בנו, הקץ הסופי נסתם ונחתם, הקוצים האחרים, אגם שהם אמת, הם שעות רצון והתעוררות לגאולה, שהיו תלויים במעשינו. האם חייב שיהיו סימנים קודם ביאת המשיח? האם צריכים שיעברו מהלכים כלשהם לפני ביאת המשיח? או אפשר שיבוא בפתע פתאום? שומר אמוני מובה, מקובל לנו איש מפי איש, עד הבעל שם טוב, זה צוקל, שהתגלות המשיח תהיה בפתע פתאום. באותו רגע של התגלותו, לא יחשבו מכך כלום, וכל אחד יהיה טרוד בענייניו ובעסקה והתייאשו, ובלא הודעה פתאום נשמע בשורת הגאולה. והביא ראיות מפורשות לכך, מהמגיד שכן אמר לבית יוסף, מגיד מישרים, כותב כך, כמו כן, מהפסוק במלאכי ג' ופתאום יבוא אליך לו אדון אשר אתם מבקשים ומלאך הברית אשר אתם בו חפצים. ועוד ממדרש פרקי חלות הקדמון פרק למדו, גם כן מוכח שהמשיח יבוא בפתאומיות. הלא בגמרא ראש השנה אמרו בניסן יגלו ובניסן עתידים להיגאל. אם כן, מה לצפות קודם ניסן או אחריו? הרי סוף סוף בניסן יגלו ובניסן עתידים להיגאל. אם כן, איפה הפתאומיות פה? שאלה זו שואל השומר אמונים ועונה, משיח בן דוד בו יבוא, בניסן דווקא, אולם משיח בן יוסף אין לו זמן, אלא זמנו בכל שעה ורגע, ואליו אנו מחכים. גם שבעצם, אפילו אם לא נגיע לזה, הגמרא כבר אומרת שרבי יהושע בן לוי, הגמרא מספרת במסכת סנהדרין פרק חלק, שרבי יהושע בן לוי הלך לפתח המערה של רבי שמעון בר יוחאי, ושם הוא פגש את אליהו הנביא. והוא שאל אותו מתי יבוא המשיח, מתי קעתי מר, אז הוא אמר לו לך תשאל אותו, שאל איפה נפגש את משיח בן דוד, הוא אמר לו תפגש אותו על פתחה של רומי, הוא יושב שם, הוא בעל איסורים, איך אני אזהר אותו, מוריד תחבושת, שם תחבושת. רבי יהושע בן לוי הלך לפתח המערה, לפתח העיר רומי, והוא ראה את משיח בן דוד ושאל אותו מתי קעתי מר, מתי אתה בא, אז הוא אמר לו היום. רבי יהושע בן לוי חזר וחיכה כל אותו היום, ולא הגיע משיח בן דוד, וחזר שוב פעם לפתח המערה של רשב"י, וראה את אליהו הנביא ושאל אותו, נו, פגשת אותו? מה אמר לך משיח בן דוד? אז אמר לו, שיקור יקה משקר לי, הוא שיקר אותי, הוא אמר לי שמשיח בן דוד יבוא, שמשיח יבוא היום, וחיכיתי כל אותו היום ולא בא. הוא הסביר לו שמשיח בן דוד מדבר בפסוקים. הוא התכוון לומר, תחפש פסוק שמתחיל בהיום. היום אם בקולו תשמעו. היום אם בקולו תשמעו, בפתע פתאום, בפתאומיות. ממילא גם משיח בן דוד יכול להיות בפתאומיות. היום אם בקולו תשמעו. לא רק משיח בן יוסף, כמו שומר השומר אמונים. היום אם בקולו תשמעו. עם ישראל עושה תשובה, מיד משיח בן דוד מתגלה. בלא תנאים. בלי נבואות, בלי סדרים, בלי כל המהלכים והנבואות הפורענות של חבלי משיח. אולם אם עם ישראל לא עושה תשובה, אז המהלכים, אז התשובה, הגאולה לא באה בדרך של אחישנה, אלא בדרך של ביתה. אין ישראל נגאלים אלא בתשובה. אם נחכה לתשובתן של ישראל, מתי נגאל? עונה על כך הרב השומר אמונים, כותב כך בשם תלמיד של הבעל שם טוב. קודם ביאת המשיח, יערה אירוע מסוים, שיעורר את הלבבות לפחות להרהור תשובה גדול, ויצניח הקדוש ברוך הוא הרהור תשובה בליבות כל ישראל, והסתפק הקדוש ברוך הוא בהרהור זה לבד, ברוב רחמה וחסדיו לקיים מה שנאמר, אין ישראל נגלים אלא בתשובה. שהקדוש ברוך הוא יחפש כל תצדקי שבעולם כדי לחולל את המאמר של אין ישראל נגלים אלא בתשובה, שמובטחים ישראל שעושים תשובה בסוף גלותם. מה זה בעל תשובה? ומה אם אדם נושא אישה על תנאי ואומר שהוא נושא אותה על מנת שהוא צדיק גמור? האם תופסים קידושין? למעשה הגמרא אומרת במסכת קידושין שתופסים קידושין, כי אולי באותה שעה הוא הרהר תשובה וממילא תפסו קידושין. למרות שידוע לנו שהאדם הזה לא שמר תורה ומצוות ולא לא כלום. אם כן, ממש כך, שהקדוש ברוך הוא יחפש כל תצדקי שבעולם כדי שישראל יגאלו בתשובה, בהרהור תשובה, וחשבו בעלי תשובה. על ידי שהוא יעשה פעולה וירוצו כל בני ישראל לסופרמרקטים לקטוף מהמדפים יהדות. וזה היה המצרך, המצרך החיוני ביותר. באחת מהתוכניות שלי הזכרתי שישנם אנשים שמאמינים בקדוש ברוך הוא. מתחיל יותר מכך, ישנם אנשים שבכלל לא מאמינים, או סבורים, או אומרים שהם לא מאמינים. נדמה להם שהם לא מאמינים. איפשהו האמונה נסתרת אפילו מהם. היא כל כך בפוטנציאל, היא כל כך גנוזה מהם, שהם סבורים שהם אינם מאמינים. במציאות השם, ישנם אנשים מתקדמים יותר, מאמינים במציאות השם. אומרים את זה. מעלים את זה אפילו על דל שפתם, מודים בכך, מאמינים בהשם, או טוענים שהם לא מאמינים בתורה. ישנם אנשים שהולכים עוד מדרגה אחת. מאמינים בהשם, מעלים את זה על דל שפתם, וגם מודים שתורת משה אמת. אבל הם אינם מאמינים בעם ישראל. וזה מדרגה שצריך גם להגיע אליה. שצריך גם להאמין בעם הנצח. מה להאמין בעם הנצח? מה יש פה להאמין בעם ישראל? רבותיי, אומר הזוהר, קודש בריך הוא ישראל ואורייתא, כולה חדה. ברגע שהקדוש, אנחנו אומרים שמע ישראל, השם אלוקינו, שם אחד, אומרת הגמרא במסכת ברכות. הקדוש ברוך הוא אומר, ומי כעמך כי ישראל גוי אחד בארץ, אנחנו מייחדים אותו ומייחד אותנו. לאיזה עניין? רבותיי, לעניין התכלית של הכל. לעניין גאולת כל היקום. לעניין המשימה שצריכה להיות מושגת. אנחנו מייחדים אותו ומייחד אותנו. כי אנחנו המוציאים מהכוח אל הפועל, זרע ישראל, זרע הקודש, המוציאים מהכוח אל הפועל את התכלית האלוקית. ולכן, עם ישראל יוציאו מהכוח אל הפועל את התכלית האלוקית, וצריך להאמין שהם ינצחו את ההיסטוריה. בעזרת השם, ברחמים. וברגע המתאים, ישובו ישראל בתשובה. ויחפשו על מדפי הסופרמרקטים, יהדות ואמונה. וגם אם זה נראה אחרת, אל תיראוני שאני שחרחורת, ששזפתני השמש. אל תסתכלו עליי, כנסת ישראל, שאני נראית אולי שחורה מבחוץ. שחורה אני ונבה, כן, בנות ירושלים. כן, רבותיי, צריך לדעת שזו החיצוניות של עם ישראל. גם אם הדברים נראים על פניו או כלפי חוץ, צריך לדעת שבנשמות ישראל הם נשמות כל כך קדושות שמגיעים מתחת כיסא הכבוד, שבעצם הם באו לתקן עולם. הם אינם יצורים של העולם הזה, גם אם נדמה. וגם אם נראה לכאורה חיצונית. עולם ישראל הם בעצם שלוחים מעולמות עליונים כדי לתקן את העולם, את עולם התיקון. הם בעצם אורות התיקון. נשמות ישראל הם עצמם, דרכם, עוברים אורות התיקון, אורות המה, כך קוראים לזה המקובלים. מה בגימטריה? גאולה. מה בגימטריה? אדם. אז אורות, מה בגימטריה? בעצם זה שם הוויה במילוי אלפין, שזה השם, שם קדוש, שנחשבים לאורות התיקון. לכן אין ישראל נגלים אלא בתשובה, ואם נחכה מתי יגאלו ישראל, רבותיי, ישובו ישראל. צריך לדעת שאנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות שלנו. יהיה מי שישוב ברצון, בשמחה, יהיה מי שישוב מתוך ניצחון גמור על ההיסטוריה, על מחזה העיניים, על הפרוגרמה, על התוכנה. אנחנו נמצאים בתוך תוכנת מחשב, שבה לכאורה הכל קורה סביבנו, כל המערכות קורסות. והכל, ואנחנו בעצם מנסים ככה להיאבק בכוחות עצמנו, כמו בתוכנת מחשב, ומנסים ככה למצוא פתרונות, עד שבסופו של דבר, אנחנו נגלה שזה בסך הכל רק תוכנת מחשב, אנחנו רק בניסיון, ובסך הכל הכללי, מי שתכנן את כל התוכנה הזאת, מבקש מאיתנו לדעת שאנחנו בכוחנו לא יכולים. אנחנו פשוט צריכים ליצור קשר ישיר ולבקש מהמתכנן, שהוא בעצם יעזור לנו, ואנחנו יכולים להתחבר אליו דרך אותה תוכנה, תוכנת מחשב. אנחנו יכולים, יש לנו רק פתרון אחד ודרך אחת. אולי היא לא נראית הדרך על פניו כהדרך הנבחרת, אבל בעצם זה פתח המילוט, וזה בעצם המפתח לישועה, לפנות לבורא עולם, יוצר כל, מתכנן כל ההיסטוריה. אין ישראל נגאלים אלא בתשובה, אם נחכה לתשובתן של ישראל למתי נגאל. עונה על כך הרב שומר אמונים, כפי שאמרתי בשם תלמידו, יצניח הקדוש ברוך הוא הרהור תשובה בליבותם של ישראל. עקב מאורה שיחולל אותו השם בעצמו, יחולל הקדוש ברוך הוא את הדבר, שיהיה הרהורי תשובה בישראל וישוב. במה מותנים ראיית סימני הגאולה? סימן נפלא לגאולתן של ישראל. התן הרשבי הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, אומר בשלושה דברים מעשו בני ישראל בימי רחבעם. ראשית, הדבר הראשון, הם מעשו במלכות שמיים. דבר שני, מעשו במלכות בית דוד. הדבר השלישי, הם מעשו בבית המקדש. שנאמר במלכים א', פסוק י' ב', מה לנו חלק בית דוד? ולעתיד לבוא, יבקשו את שלושתם, גם את מלכות שמיים, גם את מלכות בית דוד, וגם את המקדש. שנאמר בהושע ג', ימים רבים ישבו בני ישראל, אין מלך ואין שר ואין זבח. אחר ישובו בני ישראל, וביקשו את השם אלוהיהם, ואת דוד מלכם, ופחדו אל השם ואל טובו. מה זה אל השם ואל טובו? זה המקדש שנאמר, ההר הטוב הזה. כך אומר רשי. למעשה, התשובה השלמה, מה בעצם בציפייה פה אנחנו צריכים לצפות? ממה היא מורכבת? יש לה שלושה חלקים. אנחנו רוצים, צריכים לבקש את מלכות השם שתגלה עלינו במהרה. צריכים לבקש את דוד המלך, מלכות בית דוד שתגלה, סוכת דוד הנופלת, נציגות של מלכות השם בעולם על פני האדמה, ואת המקדש, את הנוכחות האלוקית, את הנוכחות האלוקית בקרבנו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, וליבותיהם של בני ישראל, בתוך כל אחד ואחד מאיתם, כשהם יבקשו, בעצם מכינים את הכלים, כדי להיות מוכנים, שהאור האלוקי, יהיה אמנם בבית המקדש, בירושלים, בהר הטוב הזה, אבל בעצם יימשך משם לליבותיהם של ישראל, ויעירו ישראל. למעשה, לפני מספר שנים, הקומר שהגיע מארצות הברית, הוא התווכח איתי באחד מהוויכוחים, הוא טען כלפיי, נו באמת, תחשוב לרגע, אדם חכם כמוך, אתה טוען מה אתה בעצם בא לטעון, שאתם 13 וחצי מיליון יהודים ואתם צודקים, ואנחנו 2 מיליארד נוצרים ואנחנו טועים? אז זה היה אחד מהפסוקים שבאמת הבאתי, אחד מהפסוקים שהבאתי כדי להוכיח את הדברים. זה אתה טוען שאנחנו התחלפנו ואנחנו עכשיו נחשבים לסב חלילה, ואתם יעקב, והלא אח אסב ליעקב, ואת יעקב אהבתי ואת אסב סניתי, וכביכול אתם טוענים שהשם החליף אותנו. הלא בוא נבדוק, תסתכל לרגע בתנך מה כתוב. ימים רבים, מי זה עם ישראל? ימים רבים באחרית הימים, זה הרי פסוק שמופיע על מדבר על אחרית הימים, והוא לא שנוי במחלוקת בינינו. אז בוא נסתכל מה אומר התנך. ימים רבים ישבו ישראל, אין מלך, והרי לך יש מלך, אתה טוען שאותו האיש הוא המלך שלך, ואין שר, ואתה טוען שאותו האיש הוא השר שלך, ואין זבח, ואתה טוען שאותו האיש הוא הזבח שלך, ובדמו אתה ניגל. אז אם כן, עם ישראל אין לו מלך, ואין לו שר, ואין לו זבח, וימים רבים ישבו ישראל לקראת אחרית הימים. אחר ישובו בני ישראל, וביקשו את השם אלוקיהם את מלכות בית דוד, ודוד מלכם את מלכות בית דוד, ופחדו אל השם ואל טובו, שזה בית המקדש. למעשה, אתה לא יכול לבוא ולטעון שאתם בני ישראל של התנך. לכם יש זבח, יש כהן, יש מלך, ולנו כתוב, יש פה נבואה והתגשמותה, שהעם היהודי יהיה בלי מלך, בלי כהן, בלי, וגם בכלל, אז מה אם אתם 2 מיליארד? בסך הכל הכללי, לא מרובכם חשק השם בכם, כי אתם המעט מכל עמים. איך אתה מסתדר עם הפסוק הזה? ישנה נבואה והתגשמותה, העם היהודי מעט מכל עמים. אם אתה בן לדת בת 2 מיליארד, כדאי שתבדוק את הדת שלך. היא לא תואמת תנך, אתה לא בני ישראל שכתוב פה. 50 עלו בני ישראל מארץ מצרים, וחמושים אחד מ5. אלו 4 חלקים מישראל מתו במכת החושך, לפי שלא רצו ולא חפצו בגאולה מסיבות אישיות. אחים יקרים, סלקו חשבונות אישיים למיניהם. הגאולה תלויה בחפץ וברצון להיגאל מיד. השכינה סובלת. אין חשבונות. אף אחד לא מחכה לעוד קצת. אפילו לא חכו, אני רוצה לחכות טיפה עד ש... אני יודע מה, הוא יחזר בתשובה והוא יחזר בתשובה. לא, צער גלות השכינה הוא נורא. היא סובלת את כל הסבל של כל אחד ואחד מאיתנו ביחד. למעשה, אין שום דחייה לחשבון אישי פה. אולי בסוף כל תפילה אנחנו צריכים להוסיף בסוף כל דרשה, בסוף כל לימוד ולומר, יהודים יקרים, תבקשו את מלכות שמיים. יהודים יקרים, תבקשו את מלכות בית דוד. יהודים יקרים, לבקש את בית המקדש. ולזכור כי גאולתנו תלויה בביקוש. אין מראים סימן תשועה וגאולה לישראל עד שיבקשו שלושתן, אומרים חז"ל. אנחנו נצא להפסקה קצרה, נשמע שיר נחמד ונחזור חזרה לתוכנית. אנחנו שוב איתכם, אם כבר דיברנו על צער גלות השכינה, מה בעצם זה שכינה? מה ביאור המילים שכינה? השכינה ביאורה אורו וכבודו יתברך של הקדוש ברוך הוא. המתפשט בתחתונים. זאת אומרת, כל זמן שכבודו של הקדוש ברוך הוא בעולם לא קיים או נעלם, כל זמן, זמן שכבודם של ישראל מושפל, כל זמן שהאמת לא נראית בעולם, כל זמן שהעולם איננו בתיקונו. אנחנו שוב איתכם, אם כבר דיברנו על צער גלות השכינה, מה בעצם זה שכינה? מה ביאור המילים שכינה? השכינה ביאורה אורו וכבודו יתברך של הקדוש ברוך הוא, המתפשט בתחתונים. זאת אומרת, כל זמן שכבודו של הקדוש ברוך הוא בעולם לא קיים או נעלם, כל זמן, זמן שכבודם של ישראל מושפל, כל זמן שהאמת לא נראית בעולם, כל זמן שהעולם איננו בתיקונו, והעולם מלא קלקולים והרשע שולט, למעשה זה צער גלות השכינה, זהו ביזיון השכינה. אז השכינה זה הנוכחות האלוקית, הנוכחות האלוקית בעולם, שהיא בעצם השלמות, משלימה את העולם, שוכנת בתוך העולם ומשלימה אותו. למעשה צער השכינה הינו צער ביזיון כבוד שמיים. כבוד שמיים מושפל, מעטים הם היראים והחרדים לכבודו יתברך. רבים ברש גלי מחללים ודורכים על תורתו ומצוותיו, ועושים עין של מעלה כאילו אינה רואה, ואוזן של מעלה כאילו אינה שומעת, ומתכחשים ומתנקרים למציאות, עצם מציאותו יתברך, ולאדנותו, לשליטתו של הקדוש ברוך הוא, על ההיסטוריה ועל עולם הטבע ועל המציאות כולה. אומת העולם הם הלכאורה השולטים בעולם ועל ישראל, והלו הם בני השפחה, והשפחה יורשת גבירתה. ועל 3 דברים רק זה הארץ, ואחד מהם זה על שפחה כי תירש גבירתה, עבד כי ימלוך, שפחה כי תירש גבירתה, על אישה מנאפת, מחתה פיה ואמרה לא אכלתי. כן, ולכן שפחה יורשת גבירתה בבניין הבית אשר שואלים ילכו בו, וחורבן בית המקדש מונצח כאן בירושלים, על ידי, איך אומר רבי משה דוד וואלי, על ידי כישורי הכישוף של הכומרים ברומא, מונצחת הגלות בירושלים. ולכן המלאה החרבה, לא חרבה ירושלים אלא מבניינה של רומי, ולא תיבנה ירושלים מחורבנה של רומי, כי לאום מלאום יאמץ ורב יעבוד צעיר. זו המלחמה רוחנית. אז כוחות הקדושה לעומת כוחות הטומאה. כוחות הקדושה הנשגבים והנשיאים לעומת כוחות הכישוף והטומאה של רומא והוותיקן. לעומת הגבירה שנתגרשה מביתה, הגבירה מגורשת מביתה והיא עומדת לה בצד הכותל. היא מחפשת לה כותל מערבי אחד קטן ושם ביתה ולא זזה משם. אם נתבונן על צער גלות השכינה של הדור שלנו, עוד יותר גדול כאשר באים פתאום רפורמים ומנסים להזיז את השכינה, את הגבירה, אפילו מתוך בני עמנו. מנסים להזיז אותה מהכותל המערבי היחידי שעוד נותר לה, ונלחמים בקודשי ישראל. צער נוסף לשכינה, מסבלם של עם ישראל. דבר זאת במקצת, רבים מעמנו סובלים. כל אחד סובל. לכל אחד יש סבל. הוא נוטל את מנת חלקו בעונשי הגלות, ולא את מנת חלקו של חברו, פני שאיננו יכול לסייתו. כמאמר הגמרא בחגיגה, כל מי שאינו בהסתר, בהסתר פנים, איננו מהם. איננו מהם, איננו מעם ישראל. גם שעם ישראל כביכול נמצאים בהסתר פנים. דהיינו, כל מי שבגלות אינו סופג מכות והסתר פנים, אינה מעם ישראל. ברור שכל אחד נוטל חלקו בלבד ולא חלק חברו. אם כן יתבונן, לו יצויר שיקום אחד ויאמר, מוכן אני ליטול ייסוריי וחלק ייסורי חברי, האם יוכל לסבול? בוודאי שלא. וגם אם כן יסבול, הלא סבלו יהיה קשה ויותר, ולא היה אדם צריך לסבול, לו היה אדם צריך לסבול מנת חלקם של 10 אנשים בני ישראל או יותר, וכי היה יכול לסבול? בוודאי שהיה מתמוטט בן רגע. לכן הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד חלקו במנת האיסורים כפי חלקו וכוחו, זה בשיקול בנים רחמנא ליצלן, זה בעקרות, זה בעניות, זה בחולי וכדומה. הכל לפי צורך התיקון שלו, והכל לפי חלקו בחטאו של האדם הראשון. כי כולנו, בעצם אתם קוראים אדם, כולנו מהאדם הראשון, וכולנו בעצם יחד חטאנו את חטאו של האדם הראשון. כך שכל אחד כפי עוצמת השיתוף שלו בחטא, וכצורך וגודל התיקון שהוא צריך לתקן, סובל את חלקו בעונשי הגלות. בגמרא נאמר, בכל צרותם לא צער, מלמד שהשכינה סובלת ומצטערת בשיתוף מלא עם כל צער של כל אחד ואחד מישראל. כל הסבל של כל אחד ואחד מישראל לדורות, דורות עם ישראל. אם כן, נצייר לעצמנו שמכל צרות ישראל ביחד סובלת השכינה. לא רק בדור הזה, אלא בכל הדורות שעברו וסבלו. וזה כולל את השואה והאינקוויזיציה והרדיפות והעילות הדם ומסעות הצלב, וזה כולל את פיגועי הטרור ומלחמות וסבל נורא ורדיפות. נרכז את כל צרות ישראל, זה בכו וזה בכו וכו, ונעמיס אותם כולם על גב אם אחת, אמא אחת, השכינה הקדושה. היש לתאר את סבלה מחוסר השלמות של היקום, חוסר השלמות של העולם, מחוסר נוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולמו, היא עצם זה שהבריות אינם מכירים את בוראם, ידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. השכינה מבקשת שהבריאה כולה תכיר בבוראה, תכבד אותו, תמליך אותו, תמליך מלכותו, תעבוד אותו, תהיה מכוונת אליו, והבריאה כולה תשיג את שלמותה בבחירה, ברצון. להמליך מלכותו. השכינה משתתפת ומתרגשת היא בצער של כל אחד ואחד מישראל. וצערו זהו ממש צערה של השכינה. וכמאמר הגמרא, כשישראל בצער, מה השכינה אומרת? קלני מראשי, קלני מזרועי. משמעות הדברים היא כאומר, כבד עליי ראשי, כבד עליי זרועי. מחמת הסבל, מחמת הכאב. וכן, אם אדם אחד בקושי יכול לסבול את מנת חלקו ואיסוריו, לו יטילו עליו גם את מנת חלקו של חברו בלבד, הוא כבר יתמוטט. מה נאמר על צער השכינה הסובלת, צערם של רבבות רבות מישראל, מיליונים, אולי מיליוני מיליונים, עם כל הגלות במהלך כל ההיסטוריה, שסובלים כל אחד בסבלו, מתרכזים סבלם של כולם על גב השכינה בלבד. יש לתאר את צערה וסבלה. צער גלות השכינה לא רק מבחינת הסבל הפיזי, מדובר על עוגמת הנפש והצער שהסיטרא אחרא שולטת עליה, שכביכול נראה שהשקר שולט על השכינה, על האמת המוחלטת של העולם, וכביכול דתות אחרות, דתות שקריות, שקריות בנבואה, שקריות במשיחיות, שקריות באלוקות, בנושא אלוהות, שמנסות להשליט את דעתם, להשליט את אמונתם, לכבוש את התודעה האנושית וליצור שליטה מלאה בתודעה, לכבוש תודעת המין האנושי לנצח נצחים, בשקר, בכזב. והאמת שרויה בגלות, בשבי, עם המעט, עם עם עני ודל, עם עם הקודש, תיתן אמת ליעקב, עם יעקב אבינו. עם ישראל גלו, שכינה בגלות. אנחנו צריכים להתעורר, לחוש את צער גלות השכינה, ולבקש רחמים על השכינה, ולבקש שהקדוש ברוך הוא ימליך מלכותו במהרה, לבקש את הגאולה. זה בעצמה הגאולה, כשאדם מבין שהגאולה תלויה בו, ושהוא מבקש אותה, הוא מביא אותה ומקרב אותה, הוא מחולל אותה בעצם הבקשה. לכן השאלה הראשונה שאנחנו נשאלים כשאנחנו עולים למעלה לבית דין של מעלה, ציפית לישועה? מפני שהציפייה לישועה היא מביאה את הישועה בעצמה, בה תלויה הגאולה האמיתית. תודה רבה לכם על ההזנה. אני מאחל לכם האזנה ערבה להמשך הלילה, עם מוזיקה טובה ועם תוכניות נהדרות. אני דניאל אסור מאחורי המיקרופון, וסיימנו כאן עוד תוכנית אחת של האמנתי כי אדבר. ניפגש בשבוע הבא. כל טוב.